וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. כתב רש"י אמר אין צב אלא לשון זירות מיד ולדורות. צריך להבין את רש"י, מה התכוון מיד, מה התכוון לדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך לכתוב הכתוב, אין איזה אור זה, לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. וצריך להבין מה זה לעכשיו ולדורות ומה זה חסרון כיס. אז המפרשים כתבו והביא אותם הרב פנים יפות, יש לי פנים יפות ובעל ההפלאה זכותו תגן עלינו, כותב ש לא רוצה זה, האור לא טוב, האור לא מספיק, מה זה? כן, אומר בעל ההפלאה, כותב מה פירוש זירוז, לא מה צריך לזרז, אלא מתי היה כל זה? כל זה היה ביום השמיני, הפרשה הבאה, עלינו לטובה, אנחנו נקרא אותה אחר חג הפסח, והיא ביום השמיני, קרא משה, זה יום ראש חודש ניסן. יום ראש חודש ניסן, אז חנכו את המשכן. ואז באותו היום, כל ישראל הביאו קורבנות, אם זה עולת ראייה, ואם זה זבחי שלמים, אז צריך להקריב. אז עכשיו ידוע שחטאות וגם שלמים וכן שאר הקורבנות, קורבנות יחיד, צריך להקריב האמורים על גבי המזבח, זאת אומרת האיברים הפנימיים, והשאר נאכל הבעלים. אבל עולה, מה זה עולה? כשמע כן היא, עולה כולה כליל, כולה עולה למזבח. עכשיו הם היו צריכים, ידוע שבבית המקדש ככה היה הסדר, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, אביי הוא הווה מסדר סדר המערכה שמה דגמרה, מה היה? דבר ראשון צריך להקריב קורבן התמיד, אחר כך שאר הקורבנות כל היום, בערב קורבן אחרון זה קורבן של בין הארבעים, זה קורבן של הערב, עליה השלם כל הקורבנות כולם, אבל באמצע, ואז הכהנים היו זריזים, היו עושים את כל הקורבנות, לפעמים יש 1,000-2,000 קורבנות, אי אפשר לדעת כמה, אף פעם אתה לא יכול לדעת. לכן אמר לו, צב את אהרון, לשון זירוץ, אמר לו ולדורות, ולדורות זה נראה בהמשך, נדבר גם על, זמן, על זמננו אנו, שאין לנו בית המקדש, אז מה אין בית מקדש? יש במקום זה לימוד תורה. אז באה הגמרא במנחות אומרת שבאה לזרז את לומדי התורה, תלמידי החכמים, שיהיו ערים בלמדו תורה בחשק, בהתמדה. אכן אמר זירוץ. עכשיו מה זה מקום שיש בו חסרון כיס? חסרון כיס, הכוונה, זה שאמרנו שאם חס ושלום לא יקריבו את הקורבנות בזמן ולא יקטירו אותם כמו שצריך, ויש באמצע גם קורבנות של ציבור. קורבנות של ציבור, ברגע שהקריבו, נאכלים ליום ולילה עד חצות, כמו שאנחנו קוראים באיזשהו מקומן. ומה שנשאר צריך לשרוף, אז זה חסרון כיס. לכן הזהיר אותם צב לשון זירוץ. כלומר, תגיד לכהנים, אהרון ובניו, שיזדרזו בעבודה כדי שיספיקו להקריב את הקורבנות בזמן, והבעלים יוכלו לאכול את הקורבנות כשלא חס ושלום יהיה נותר. כן, עניין לעשות נותר זה לא טוב, שאז אחר כך שורפים את מה שהוקטר על גבי המזבח, לא לטובה זה, אלא אנחנו רוצים שהכל יהיה כדת וכהלכה. לכן אמר ביותר מקום שיש בו חסרון כיס. עוד הביא פה שידוע שבחג היו מביאים הרבה קורבנות. כמו, הרי כל מי שהיה בא לבית המקדש, צריך להביא עולה שתי דברים. עולת ראייה, אז זה, ולא יראו פני ריקם, אז זה קורבן עולה, ואחר כך מביא של מי חגיגה. כלומר, היה צריך לאכול בשר בירושלים, הוא בני ביתו. בא עם כל המשפחה. באים לירושלים, אז צריך להקריב את הקורבן בבית המקדש, קורבן של עמים. חלק הולך לכהנים, חלק האמורים זה על המזבח, חלק הכהנים, חלק הבעלים. אוכלים מה שנשאר, אוכלים את זה וזבחת ואכלת ושמחת והיו שמחים בשמחת בית המקדש. אז זה בחג, בעזרת השם, אולי נזכה, מי יודע. אולי בפסח הזה גם כן, מי יכול לדעת. או פסח ראשון או פסח שני, יהיה בעזרת השם, יהיה בית המקדש, ברגע אחד ירד מהשמיים, ובעזרת השם נחזור להקים קורבנות, תמידים כסדרם, מוספים כהלכתם. אז לכן אמר צו לשון זירוז. אחר כך יש עוד שאלה. צו את אהרון ואת בניו למור. למה ציווה גם אהרון גם בניו? ועוד, המשך אחר כך כל הזמן הוא מזהיר את בני אהרון. הוא מזהיר איך הוא אומר שמה, שאר הפסוקים שיש לנו, ונעתנו בני אהרון הכהנים את דמו. וערכו בני אהרון את העצים על האש. כל הוא אומר על הבנים, לא אומר אהרון. ואילו כאן אומר אהרון ואת בניו, אלא זה העניין שצריך, זה שאמר ראשי לדורות. לדורות, כדי שילמד אותם, שגם הם, הרי אהרון הכהן לא יחיה לעד, אחרי 120 שלו, הלך לעולמו. הרי הוא נפטר בגיל, באותה שנה, וכמה היה? 123. משה, שלושתם נפטרו באותה שנה. מרים, 126. אהרון, 123. משה רבנו, כמו שכתוב בתורה, בין 120 שנה. אז אם כן, כיוון שאחרי שהוא נפטר, או בחייו גם זכה, שילביש את בנו אלעזר את בגדם, אז הוא מילא את מקומו. לכן ציווה כעת את בניו, שבניו יזכרו גם לדורות כדי שילמדו את המלאכה ואת המקצוע. ככה הגמרא אומרת שהיה משה רבנו יורד מהר סיני, מלמד את אהרון כל מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לא רק ענייני קורבנות, כל החוקים והמשפטים של התורה, ואחר כך נכנסים הבנים, חוזר להם עוד פעם שנייה. אחר כך היו נכנסים הזקנים, חוזר להם פעם שלישית. נכנסים כל ישראל, חוזר ארבע פעמים. מכאן למדנו, כל לימוד שאדם לומד, צריך לחזור עליו ארבע פעמים. גם כך למדנו מהקדוש ברוך הוא. באיוב כתוב, אז ראה ויספרה, הכינה וגם חקרה. מכאן למדנו, אמר רבי עקיבא, שאדם מכין שיעור להגיד ברבים, צריך להכין אותו ארבע פעמים. למד מהקדוש ברוך הוא. ראה, אחד. ויספרה, שתיים. הכינה, שלוש, וגם חקרה, ארבע. אז פעם אחת מובא שרבי עקיבא לא היה מי שהיה קורא בתורה בציבור, הזמינו את רבי עקיבא לקרוא בתורה, ורבי עקיבא דורש כתרי אותיות, יודע את כל התורה מעל פה, סרב. אחר כך שאלו אותו תלמידיו, רבנו, הלא למדתנו, שאם נותנים לו ספר תורה, שלא יקצרו את ימיו, אז צריך לעלות, למה לא עלית? אמר להם, לא הכנתי אותה ארבע פעמים. אז מכאן למדנו כמה חמור שאדם צריך להכין, בפרט קוראים בתורה, צריכים לשים לב ולתת עין לקרוא. אני שמעתי פעם אחד קורא בתורה בחומש דברים. עשר תעשר את כל תבואת זרעך. תראה איזה מילים. עשר תעשר, עשר תעשר כתוב. עשר תעשר את כל תבואת זרעך. היה לנו את הילדים שלו, תבואת זרעך. אתה מבין? אז תאר לך אוי ואבוי על קוראים בתורה כאלה, או כמו שהיה, היה מספר לנו רבי יעקב עדס, פרשה שעברה. פתות אותה טיפים, פיתים, ויצקת עליה שמן, מנחה היא. אז היה אחד בזמנו, קרא, טפו טעה טפים, וקצתה עליה משן. הגיע חמנה, שאל, היא או הוא? הוא שואל אותה מה, כי בספר תורה אין נקודות. אז הוא שואל אותה, זה נשאר לו, נשאר לו היא או הוא. אמרו לו, וכי כל הפסוק, תחזור כל הפסוק, לך מפה אותה. ואז קרא מישהו אחר במקומו. לכן צריך שיכין אותה כהוגן. לא שכל אחד יבוא ויעלה ויקרא בבר מינן טעויות, לפעמים טעויות שמשנות העניין, או שנשמע כמו חירוף וגידוף וכדומה. צריך להיזהר מאוד. לכן זה אמר שצריך לזרז אותם. אחר כך, מה אמר שם? הזהיר אותנו, אמר שגם הגמרא אומרת במנחות, שמה זה לדורות? גם עלינו. מה פירוש? היום אין לנו בית מקדש ואין לנו קורבנות. אז הגמרא אומרת במנחות, כל תלמידי החכמים שיושבים ועוסקים בתורה, אני אקרא לכם את הלשון. אז הגמרא אומרת, כאילו מקטירים ומקריבים ומקדישים שמו יתברך. ואז אומרת, והם נקראים בחינת הכהנים, הם הכהנים. איפה? שכמו שראינו, אשר יראו אתכם הכהנים. מה, יש לנו היום כהנים שמלמדים תורה? לאו דווקא. יכול להיות ישראל, יכול להיות לוי, יכול להיות מכל מיני עדה. אלא מלמד שמי שלומד תורה נקרא כמו כהן. וכן ראינו, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו. לכן אמר, צר את אהרון ואת בניו למור, כלומר לא רק אהרון. כל מי שבא ללמד תורה או ללמוד תורה, שיהיה זריז וזהיר, בעיקר במקום שיש חסרון כיס. מה שייך חסרון כיס בלימוד תורה? התורה היא מעשירה את האדם. אין תורה, אין קמח. אדרבה. אלא, מה אמרה הגמרא בברכות? אמר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם זורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה וזורע בשעת הרוח. תורה מה תהה עליה? הוא ורבי ישמעאל התווכחו ביניהם. רבי ישמעאל טוען, אדם צריך זורע בשעת זריעה, זאת אומרת יש תקופה שצריך לזרוע, יש תקופה שצריך לחרוש, יש תקופה שצריך לקצור. והשאר הזמן שב תלמד תורה. רבי שמעון אומר, לא, כל הזמן אתה תלמד תורה. שאל אותו רבי ישמעאל, אז איך אנחנו נעשה? אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר אדם, אז כל יום יש לו איזו טענה, למה הוא לא הלך ללמוד תורה? יש לו שיעור תורה קבוע, והוא לא בא, בא מתי שמתחשק לו, מתי שיכול. אמר לו, אלא, אז אם כן, שאלו אותו, טוב, אם אני אלמד תורה כל היום, מי יעבוד לי? מי יזרע לי את האדמה? אמר לו, כתוב בפסוק, ועמדו זרים וראו צונכם. זאת אומרת, הנביא מבטיח לישראל בשם הקדוש ברוך הוא, שאם אתה תלמד תורה, אתה תשב, תלמד תורה, אל תדאג, אבל באמת אתה לומד, יבוא מי שיבוא והוא יעשה לך את העבודה. ועמדו זרים זה גויים, יבוא הגויים, יהיו העבדים שלנו. מה יש לו לעשות? ביידן, נהיה זקן כבר, חתייר. במקום לקחת אותו למושב זקנים, תביא אותו שנקה לך את הבית לפסח. יהיה מעניין קצת ככה, כן. נצטלם איתו גם, נעשה לו חלקה. ברוך אתה, אדוני, גואל מלך הבקשה, הכל יהיה בדבר. כן, מקיצור, אז זה אמר לדורות, לדורות, גם אלה שלומדים תורה. יהיו זריזים בלימוד התורה, וגם בימים של בין הזמנים, אצלנו אין בין הזמנים. מעולם לא ראינו, לא בשולחן ערוך, ובטח לא בתורה הקדושה, לא כתוב שיש בין הזמנים. המציאו לנו, בני ברק המציאו לנו, תורה חדשה עכשיו, מה נעשה? אחר כך, אמר, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. ושהמזבח תוקד בו. הרי עכשיו אבותינו הרבים, אין לנו מזבח, אין לנו קורבן. אדם קורא את הפרשה, הוא מתפלץ, אומר, מתי? אנחנו כבר 2,400 שנה מחורבן בית ראשון, שאין לנו שכינה, אין לנו אורים ותומים, אין לנו נביאים, אין לנו אף אחד. אז איך אנחנו נחזיק מעמד? אומר, אל תדאג. אתה כל הלילה, גלות זה לילה. איפה ראינו גלות לילה? בעירות כתוב, ליני הלילה. והיה בבוקר, אם יגאלך טוב, יגאל. ואם לא יחפוץ יגאלך, וגאלתיך אנוכי, היי אדוני שכבי עד הבוקר. אז כך אומר בועז לרות. זה, אמרו רבותינו, זה רמז לגלות. הוא אומר לנו, עם ישראל, ליני הלילה, לילה גלות, לילה ארוכה, גלות גם כן ארוכה. אז ליני הלילה. והיה בבוקר, בזמן שיבוא זמן הגאולה, מה שכותב רבנו חיים בן עטר, והיה לעת ערב היא אור, זה מדובר על הגאולה שתבוא במהרה בימינו, שבאמצע הלילה תראה את השמש זורחת, ואורות, וכל המלאכים יורדים מלמעלה, והקדוש ברוך הוא בעצמו בא וגואל אותנו מהגלות. תראה לראה איזה שמחה זה, אשרי מי שיהיה אז באותו רגע שהקדוש ברוך הוא בא לגאול אותנו. אז אומר, זה היא העולה על מוקדה כל הלילה על המזבח. עכשיו זה לילה ארוך שהגלות מתארכת, אבל היא העולה על מוקדה על המזבח עד הבוקר. בוקר זה זמן הגאולה. ואיך תעשה, איך זה יבוא הגאולה? ואש המזבח תוקד בו. אש זה התורה. תורה נמשלה לאש שנאמר, הלא קוד דברי כאש נאום אדוני, וכפתי שפוצץ צהלה. תלמד תורה, אז סבוא הגאולה. אבל אם אנחנו נלך להנה ולהנה, שהה פהה, ואדם יבזבז הזמן שלו בדברים בטלים, ושאל אותו, מה נשמע, מה היה ברדיו, מה היה בשמה, מה היה הרבה, עזוב, אז זה גלות, אז זה עדיין בגלות. ואמר אחר כך, על מוקדה, על המזבח, מה זה על מוקדה? הגמרא אומרת שם במנחות, כל המתגאה נשרף באש. מה הפירוש? למה, במה, על מה מדובר מתגאה? ולמה נשרף באש? תגיד שהולך לגיהנם, או נענש, או אני יודע מה, או נופל ממדרגתו. מה זה נשרף באש? כותב הרב פנים יפות ועל ההפלאה עליו השלום, זכותות הגן עלינו. אומר, תדע, הרי האדם הראשון מתי נברא? ביום שישי אחרי כל הבריאה כולה. למה? גמרא אומרת, כדי שימצא עולם מוכן. יש כבר רקיע, שמיים, ארץ, יש בהמות, חיות, אילנות, שעים, מאורות. וכל עשבי השדה וכל מה שצריך, הכל מוכן. יבוא מצא שולחן ערוך, הכל מוכן, שב תאכל, הכל יש לפניך. זה טעם אחד. טעם שני אומרת הגמרא, שאם יתגלה האדם, לא אגיד, אני כך בניתי בניינים כאלה, עשיתי כך וכך כסף, או אפילו למדתי תורה, כך וכך תורה אני לומד, כך וכך אני עשיתי. יגיד לו, מי אתה? יתוש כדמך. היתוש הזה, נברא לפניך. אז אם כן, לכן לא יתגאה. עכשיו, יתוש כדמו. האדם מתי נברא? ביום שישי. עכשיו, האש מתי נבראה? אה? מתי נבראה האש? אה? איזה שבת? שבת הגדול או שבת? אחרי בריאת העולם, במוצאי שבת, אז חשך העולם. בליל שבת היה אור. בליל שבת, כי אור ששימש ששת ימי בראשית, גמרא אומרת שימש 36 שעות. מה 36? יום השישי כולו 12 שעות, ליל שבת עוד 12 נהיה 24, יום שבת עוד 12 נהיה 36. מוצאי שבת החשיך השמש. ראה את זה אדם והתחיל לפחד. אמר אשר בחושך ישופני, אולי יבוא כעת הנחש, הנחש שגרם לו מה שגרם לו ונטרד מגן העדן, והוא היה כבר בחוץ, מחוץ לגן העדן. נתן לו הקדוש ברוך הוא חוכמה, לקח שני רעפים, רעפים זה אבנים שיצא מהם אש, וכשם זה בזה, ויצא האש. אז האש נברא מוצאי שבת, וכך אנחנו מוצאי שבת מדליקים אש ומדליקים נר הבדלה, ברכים עליו בורא מאורי האש. ויש בפוסקים כתוב, לא יהנה מהאור עד שיברך בורא מאורי האש. לכן כשאכל, לדוגמה, מוצאי שבת פורים, אז לפני קריאת המגילה אנחנו מפסיקים, ברך בורא מאורי האש אחרי תפילת העמידה, אמרת את הוננתנו, מיד מדליקים כדי לא להנות מהאור בלי ברכה. וכן גם מוצאי תשעה באב יהפוך אותו לששון ושמחה, שחל במוצאי שבת, מברכים, נחך קוראים את הקינות. יהפך לששון ושמחה ירצו. בקיצור, מכאן, אז מתי נברא האש? מוצאי שבת. ולכן בראת האש מוצאי שבת, שאם יתגאה האדם, אומר לו יתוש כדמך. אז עכשיו יבוא האש, ישרוף אותו, כדי שיחפר על אבון הגאווה שהוא מתגאה. לכן יזהר האדם, לכן אמר על מוקדה. מוקדה, אדם שמתגאה, חס ושלום, גורם לו שחלילה וחס שלא ישלוט בו אש גיהנם. צריך להיזהר. אחר כך אמר, וגם, מה, שאלות? יש ערב שאלות תשובות. רק לך, ידידיה, יש לו פריבילגיה. כן. מה? כן.
אז היה ערב לפני הראשון, זה גם מוצא שבת, לא?
כתוב היה חושך? שכחת מה כתוב? שכחת, אתה לא שכחת את רשי. פלא עליך. אבל רשי אמר, אור וחושך משמשים בערבוביה. אז היה גם אור, גם חושך. אחר כך נתלו המאורות ביום רביעי. ועדיין לא שימשו. מתי שימשו המאורות? ביום השישי, כשבא האדם הראשון, פלל על הדשאים וצמחו, האילנות והוציאו פירות, על המאורות ונטלו. אבל קודם לכן, לא היה יום ולילה. מתי התחיל להיות יום ולילה? מיום שישי. אז זה שבת, היה אור. עדיין לכבוד שבת. לא היה שעון שבת, אז היה אור. אבל ביום שבת בערב, איך שיצא שבת, חשך. זה העניין, זה הסוד, כן. שר כוח. כן, חזק ואמץ, תזכה למצוות. זאת אומרת, זה שאמר כאן עליו השלום, הרב עליו השלום בעל פנים יפות. זאת אומרת, עוד על מוקדה כל הלילה. שאדם צריך לדעת, ללמוד תורה, ללמוד תורה ולא יתגאה בתורה שהוא לומד. אחר כך, אומר עוד דבר, יש בתורה שני חלקים. יש חלק שהוא סודות התורה, עליה נאמר, יהיו לך לבדיך ואין האחרים עמך. סודות התורה אסור להגיד לכולם, אלא זה רק מפה לאוזן. אין דורשים במעשה מרכבה, ביחיד, אלא אם כן היה מבין חכם ומבין מדעתו. זה משנה מסכת חגיגה. אז יהיו לך לבדיך. אבל נגלות התורה, שזה הבגד של התורה, זה הלבוש. זה מותר. אדרבה, אומר אותם בפומבי, בראש הומיות תקרא. זה ללמוד ולמד. אדרבה, יש לך מצווה, אם אתה מלמד בכל, מלמד האחרים, אבל תיזהר, כיוון שאתה מקשה ומתרץ שלא תבוא לידי גאווה, לכן אמר, כתונת בד קודש ילבש. מה זה בד? המילה בד, כמו יש לנו את זה גם בכתורת. כתוב שמה, קח לך סמים, נטף ושחלת, הלבנה, סמים ונזקה. ועשית אותה כתורת, וכמה זה הוקח? מה זה פה? שבעה כפות? מה קורה כאן? אני לא מבין. איך כתוב שרנו? יופי, תגידי את כל הפסוק, בד בבד, אני גם יודע בד בבד. מה כתוב לפני כן? או, סמים מול בנה זקה, בד בבד יהיה. מה זה בד בבד? כל אחד לבדו. זאת אומרת, בד זה פירושו באחדות. בד זה לבד, זה קיצור של המילה לבד. בבד יהיה, יהיה באחד, באחדות אחת. הרי צריך לערב את הקטורת כולה טוב טוב. גם היה קוטש אותה כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, היטב הדק, נכון? אז זה בד בבד. עכשיו, מה זה מכנסי בד שלמדנו בפרשת יצווה? המכנסיים היו מבדילות בין רגל ימין לרגל שמאל, בד בבד. ועליה היה מייל, לא היה נראה, או כתונת, היה מכסה עליו. אבל צריך שיהיה מכנסי בד. בד פירושו מבודד, בידוד, מלשון בידוד. אבל בד, סתם בד שיש בתורה, זה פשטן. בד זה פשטן, מכנסי בד ילבש על בשרו, כתונת בד ילבש וכו', זה היה פשטן. מה העניין של הפשטן פה דווקא? וגם ראינו בבגדי הכהן, היה עשוי גם כן שש ועזים. מה זה שש? היינוח. פעם קורא לזה שש, פעם קורא לזה בד. אבל זה בד פירושו פשטן. מה הפשטן? רבי נתן אייבשיץ כותב, שידוע יש שבעה מזלות. מה הם השבע, שבע או שבעה כוכבים, יותר נכון. מה הם השבעה כוכבים? שבתאי, תלך לפי סדר, שבתאי צדק מאדים, חמה נוגה כוכב לבנה, שצם חנקל, זה הסימן. שבתאי צדק מאדים, חמה נוגה כוכב לבנה. עכשיו, שבתאי צדק, חמה נוגה כוכב לבנה, ושבתאי צדק, אלה זה רומז הפשטן, לכן הוא שש. שבתאי, תספור אותם, חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי, צדק, שישה. אבל המאדים זה צמר. ולכן התורה ציוותה לא ללבוש בגד צמר ופשטים יחדיו, לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. למה? הצמר זה המאדים. מאדים זה תוקפן, זה תקיפות, זה דם. השם ישמור, שופך דמים. גמרא אמרה מסרת שבת, מי שנולד מזל מאדים, יש רוצח. מה אתה קנתה? יש שוחט או מוהל, אז הוא אוהב לראות דם. כן. אז זה דם, דמים. אבל זה צמר. אבל הפשטן הוא רגוע יותר. יש לו שש כוכבים. זה שאמרנו. חמה חנקל, חמה נוגה כוכב לבנה, שבתאי צדק. זהו. אז זה אומר, בד בבד יהיה. אז הוא אומר, יהיו לך לבדיך, ואין האחרים ממך. ואילו בתורה, צריך ללמוד תורה, עד רבה, תורה של פשט, אני צריך להיות באחדות. בד פירושו, שנהיה כולנו אחד. ואז גם אם יש מחלוקת, או קושייה, או תירוץ, בסוף אנחנו מגיעים למסקנה אחת, ואנחנו אוהבים זה את זה, כמו שאמרה הגמרא על הפסוק, את והב בסופה, שבסוף צריך להיות אהבה ואחדות. זה אמר, זה הסדר שצריך לעשות בלימוד תורה. אחר כך אמר, אומר לו אחרי זה, לרצחי תזבחו זבח, של אביל משם, לרצונכם תזבחו. ודאי לרצונכם. מה זה לרצונכם? הרי האדם בא לבית המקדש, מביא איתו קורבן, אף אחד לא ציווה אותו, הוא רוצה מעצמו, נגיד רוצה לתת שלמי תודה, או שלמי נדבה, או נעשה לו נס, הוא בא מביא קורבן תודה, אז הוא בא מעצמו, וכן גם יותר מזה גם, חטאת, מה היה חטאת? לא עליכם, לא עלינו, הלך זה חילל שבת, בטעות, בשוגג. מה עושה? בא לבית המקדש, מביא פרה שמנה, בריאה, מביא אותה קורבן חטאת. אז זה קורבן יחיד, קורבן יחיד כולו זה לרצונו, ודאי, זה לרצונכם. מה בא להגיד? הגמרא אומרת, רצונכם, קורבן יחיד צריך שיהיה רצון, שהוא מעצמו יבוא. אני לא צריך להגיד לו לבוא, הוא יודע את ההלכה. כמו שאנחנו קוראים, איזה הוא מקומן, יש שם חטות הציבור והיחיד. אלו הם חטות הציבור. לכן אז זה הדרך. אז הוא יודע מאיזה קורבן צריך להביא חטאת, איזה קורבן צריך להביא שלמים. עולים בחג לבית המקדש, אז צריך להביא עולת ראייה, שלמי נדבה, וכן אז זה הדרך. או שלמי חגיגה. עכשיו, מה, אבל ציבור, אומרת הגמרא, זה חובה עליהם. מה פירוש? מה פירוש? למה ציבור חובה? למשל, קורבן התמיד של שחר. ירצה או לא ירצה, אני צריך להקריב קורבן. לכן תפילת שחרית זה חובה. וכן מנחה. כנגד מה? כנגד קורבן התמיד שבין הארבעים. זה קורבן ציבור, זה חובה. את הכבש השני תעשה בין הארבעים, כי מנחת הבוקר נזכות תעשה ישר יחניעון לשאל אדוני. אז אתה צריך להקריב אותו בחובה. אומרת הגמרא, מה אין נפקא מינה מזה? הגמרא בבתרא דנה ואומרת שיש חובת ציבור. לדוגמה, זה לא רק בקורבנות, הוא הדין גם בצדקה. למשל, יש לנו הלכה, במשנה כתוב מעות חיטין. מה זה מעות חיטין? אז כתוב בגמרא, זה נקרא קמחא דפסחא. חג הפסח, יש לו הרבה הוצאות. אז יש הרבה עניים שאין להם לעשות פסח. אז מה יעשו? מאיזה כוכב באת עכשיו? שלח אותו ביידן. אז צריך, אמרנו להקריב קורבן, נכון? צריך להקריב קורבן, קורבן ציבור. אומרת הגמרא שם, כמו שקורבנות ציבור זה חובה, ככה גם כן מעות חיטין או קמחא דפסחא זה חובה. שאם יש עניים בעיר או בשכונה, אני צריך לדאוג שיהיה להם מה לאכול בפסח. שיהיה להם מצות, שיהיה להם את כל מה שצריך. וכן אז זה הדרך, או עם חס ושלום, שזה משפחה שרוצים לחתן ילדים, והתברר שאב המשפחה הלך לעולמו. וחצי אמר בר מינן, ואז אין מי שידאג להם. אז אנחנו צריכים לדאוג. כאן החובה היא חובה על הקהל. זה נקרא קורבן ציבור. זה לא אם אתה רוצה תתנדב, אם אתה לא רוצה אל תתנדב. זה לא נתון לרצונך. לרצונכם זה רק קורבן יחיד. אבל קורבן ציבור, כאן זה נקרא קורבן ציבור. למה? ברגע שיש משפחה שהיא במצב לא טוב, ברגע שיש אברכים צנועים שאין להם במה להתפרנס או מה לעשות את החג, אז חובה עלינו, זו חובה, לתרום ולתת כדי לפרנס אותם. כדי לתת להם. וכן חתן יתום, אין לו מה, אין לו איך להתחתן, במה להתחתן, אין לו מה לעשות, אין לו מה לקנות, אין לו כלום. זו חובה עלינו, זה לא זה, זו חובה. לכן תראה, בהלכות צדקה מובה. הם מביאים גבי צדקה, והם מעריכים, כל אחד לפי הכסף שיש לו, ככה היו עושים. בזמן הגמרא, בשבת, היו גוזרים, כך וכך, ומצווה לעשות חשבונות של מצווה בשבת. מה זה חשבונות של מצווה? כגון יתום, באים לחתן אותו, צריך 100,000 דולר. איך מחלקים את זה? אומרים, אתה תיתן 10, אתה תיתן 5, אתה תיתן 1. אתה תן 500, כל אחד לפי היכולת שלו שיודעים, הציבור יודעים, הגבאים יודעים בדיוק כמה יש הכנסה לכל אחד ואחד, יש להם בולשת שלהם. ואז יודעים, כל אחד מטילים עליו את החובה, זה המס שצריך לשלם עבור כל דבר ודבר. אז כמו שהיה בהרבה ארצות, ארצות המזרח בעיקר, מס הגבילה, אתה יודע מה זה? אם היה קונה בשר, בשר של כבש, בשר טוב, אז לפי הבשר, על כל קילו בשר היה משלם כך וכך לצדקה. וזה היה הולך, הרבנים היו ממונים על הקופה, ואז לוקחים את הקופה הזאת, משלמים ומוציאים את הוצאות הכלליות שצריך לציבור. זה אמר לרצונכם. הגמרא אומרת, קורבן ציבור חובה, קורבן יחיד רצון. זה ההבדל. לכן אמר פה, זה נפקא מינה בצדקה. עכשיו יש לנו עוד שאלה, אתה לא מקשיב, אתה שואל אותי שאלות, אתה תפריע באמצע. על מוקדה, על המזבח, מם קטנה. מם זהרה. למה מם זהרה? למשל במשלה, יש לנו שם משלה של רבו בן דוד, מם גדולה. שאלה הגמרא למה מם רבתי, המדרש שאל יותר נכון. מה אומר המדרש? 40 יום ישב שלמה בתענית עד שכתב ספר משלה. זכה לרוח הקודש, כתב ספר משלה. וכן, על השם תגמלו זאת, עם נבל וכו'. מי זה, איפה זה כתוב, על השם תגמלו זאת? פרשת האזינו, ה' גדולה. מה ה' גדולה? מלמד שעברו על חמישה חומשי תורה. כאן מם קטנה, מה זה המם הקטנה? מה בא להגיד? על מוקדה, על המזבח כל הלילה. שוב אבותינו, אמרו אבותינו, מם, זה בא להגיד, צריך להתפלל על מוקדה, על המזבח. היום שאין לנו מזבח ואין לנו קורבן, לא של שחרית ולא של ערבית, לא של בין הערביים ולא של ערבית, אתה צריך להתפלל שלוש תפילות ביום, חוץ מהאישה שהיא מספיק לתפילה אחת ביום. אבל אתה גבר חייב להתפלל שלוש תפילות ביום, לכן אמר על מוקדה על המזבח כל הלילה. ככה זוהר הקדוש מעריך בזה. זוהר אומר שיש ידוע לאדם, יש בתוכו אש רוח מים עפר. אש זה החום של הגוף. בתפילה מתחברים ארבעתם יחד. הוא מוציא מהפה, הוא צריך להתפלל בפה, אז הוא מוציא מהפה חום. תשים את היד, תראה היד שלך מתחממת. אז זה החום, זה האש. רוח, אוויר. אם אני אסתום את הפה, אני לא יכול לדבר. אז צריך לדבר, אני צריך רוח, אוויר. תן לי לנשום. אחר כך, מים, תשים את הצימס כלי זכוכית מול הפה שלך, תראה, יתמלא מים. זה הרוק שיוצא מהפה, הבל, אפילו הבל של הפה, נהיה המים. אפר, זה הכלים של הדיבור. חך, גרון, לשון, שיניים ושפתיים. זה כל הכף בית אותיות. גיחק בחך, אחה בגרון, דטלנת בלשון, זז שרץ בשיניים, בומף בשפתיים. אז שואל הזוהר, ואיפה האש? אז אמרת לי, רוח מים עפר. אז בתפילה יש רוח מים עפר. אומר האש, זה הכוונה בתפילה. הכוונה, אתה צריך שעל פי וליבו, מתפלל צריך שיהיה פי וליבו שווים. יהיה לו, יכוון בתפילה ולא יצליח דעתו. שלא יחשוב שום מחשבה זרה בתפילה עצמה, בתפילת העמידה. תראה כמה חמור. מה יעשה? אומר הזוהר, זה כמו, זה אתר המזבח, ועל המזבח היה אש תמיד תוקד, על המזבח לא תכבה. האש זה הכוונה בתפילה. שלפי זה מובן, יש רמק, רמק כותב, רבן משה קורדבירו, אומר שאם אדם רואה שהתפילה שלו הולכת ככה וככה, בפרט כעת ערב חג, אז הוא חושב מה צריך עוד לעשות, איזה מגירה עוד לא סידרתי, מה עוד לא תיקנתי בבית, מה אני צריך לקנות לפסח וכו'. והכל בא באמצע העמידה. מה נעשה? אז הוא אומר לפני שתתפלל, לפני שתתחיל את התפילה, תגיד כמה פעמים את הפסוק, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. קיבלתי מזקן אחד של לטהר המחשבה בתפילה, יאמר פסוק זה לפחות שבע פעמים. אומר השלה, השלה, הלילה הפטירה שלו של השלה, אתה יודע? לא אינה. הלילה שני צדיקים, יש לנו יורצה שני צדיקים. האחד רמב"ן, רבנו משה בר נחמני, והשני זה היה שלה, כל אחד לשנה אחרת. שלה, וישעיה הלוי איש הורוויץ, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא בסוף ימיו היה עד גיל 60 הרב של פראג. עזב את פראג ועלה לארץ ישראל. אמרו לו הקהילה, מה, איך אתה עוזב אותנו? אמר, יש לי הבנים שלי פה, אם הם מלאו את מקומי, הם ילמדו אתכם תורה. הם מספיק חכמים, אני תנו לי לעלות לארץ ישראל, הוא רוצה לחיות שם, ולזכות להיקבר בארץ ישראל. בא לירושלים, מסכן, היו פה הטורקים, ממח שמם ועבד זכרם. היו פה הטורקים, אמרו, זה חס ושלום, לא חס ושלום מהגויים. קראו אותו בא מאירופה. אז שמו אותו בכלא, אמרו, זה מרגל. פוגעים. סוף ישראל היו צריכים לשלם עליו הרבה כסף, שוחד, הטורקים, הכל הולך שוחד, צריך לשמן את הגלגלים. שילמו להם, ואז שחררו אותו, בתנאי שלא יהיה בירושלים. ואז הוא נסע לצפת, ישב בצפת כמה שנים, ואחר כך ירד לטבריה, שם נפטר. לכן נקבר באותו חצר של רבן יוחנן בן זכאי. ואז נקבר שם. זה היה שנת שין סמך. כמה שנים כבר עבר? 423. 423, מאז שנפטר. כמו הלילה. זה היה השאלה, שני לוחות הברית. היה מעשה ידוע בזמן סבו של הבן איש חי. רבי אליהו, רבי משה חיים. היה גאון גדול, הוא היה בזמן החידה. הוא היה הבית דין של העיר בגדד. והנה יום אחד, גוי אחד ילווה כסף ליהודי, והיהודי הזה היה חכם לא קטן, אבל חכם לצד לא כל כך טוב. קיצור, הכחיש לו את ההלוואה, והגוי האמין לו, ומסכן עכשיו נפל הגוי והיה בוכה. כל ממונו אצל היהודי הזה הלך. ואז היה בוכה. שאלו את היהודי, מה יש לך? אמר, זה היהודי גנב אותי וגנב כך וכך. אמרו לו, מה אתה עושה? לך לחכם של היהודים. אמר, אבל הוא חכם של היהודים, הוא ילד טוב אותו. אמרו לו, לא נכון, הוא איש צדיק. הוא יגלה לך את האמת. רוצה את הכסף? תלך אליו. הלך אליו. אמר לו, לך תביא אותו. הביא אותו לבית הדין וישב שם. שמע את הטענות, היהודי מכחיש, הגוי צועק. אמר לו הרב משה חיים, אני אשביע אותך בשני לוחות הברית. בהתחלה אמר לו, אני אשביע אותך. אמר לו, מוכן. כי אצלם היה שבועה, דבר של מה בכך. מוכן להישבע. בחיי אבי, בנשמת סבא שלו, בקבר, איפה שתיקח אותי. בספר תורה, בתפילין, במזוזה. אמר לו, לא, אני לא משמיע אותך לא בקבר ולא בספר תורה. שני לוחות הברית. מה? אמר לו, כן, שני לוחות הברית. מה, יש לרב את שני לוחות הברית? בטח יש לי, קהל השמש. אמר לו, בואי נלך לחדר השני, לך תביא לי שני לוחות הברית. תשמע, התחיל לראות. זה כותב רבי יוסף חיים, כותב את המעשה, זה היה עם הסבא שלו. אמר, זה כנראה הרב, יש לו את שני לוחות הברית מזמן משה רבנו, כי הוא קוראים לו גם משה. אז כנראה, אוי ואבוי, עכשיו הוא עושה, הוא ימות. אמר, לא, לא, הרב, אפשר לא בשני לוחות הברית? אמר לו, לא, לא יעזור לך. לך תביא מהר. הלך הביא את הספר, שני לוחות הברית. שאלה. הוא חשב שזה... ואז אמר לו, אני משביע אותך, עטף אותו באיזה תיק, חשב שזה שם בפנים יש שני לוחות הברית. ואז אמר, בסדר, אני אשלם, רק לא יישבע בשני לוחות הברית. שילם, ויצא, הגוי יצא, סס ושמח, אבל לזמן קצר, עד שהפסיד את זה בחזרה. כן, זהו, אז זה העניין, אז זה הלילה, לילה קדושה מאוד. לכן אומר, על מוקדה על המזבח כל הלילה, ואש המזבח תוקד בו מם, זה בא ללמד אותך את התורה שאתה צריך ללמוד אותה כמו אש. אומר השאלה, תדע שהרמק היה הזקן הזה שהוא כותב שאמר לו, זה היה אליהו הנביא. רק מפני ענוותנותו יתרה לא רצה לכתוב שאליהו נגלה אליו. זמר, סח לי זקן אחד. והאמת שיש בכמה מקומות מהרמק, סח לי זקן, זה היה אליהו הנביא, זכור לטוב. בקיצור, אחר כך, מה אמר לו שם? יש גמרא בסנהדרין. שלחו מטעם, איזה הוא בן עולם הבא, איפה זה מטעם? משם, מארץ ישראל, שלחו לחכמי בבל. איזה הוא בן עולם הבא? אמרו להם, ענוותן ושפל ברך. מישהו ענב ושפל ברך, לא רק ענב, אלא גם יושב בצד, בפינה, שפל ברך. שייף עיל, שייף נטווית, כלומר נכנס בשקט ויוצא בשקט. זאת אומרת, מה בא להגיד גם יוצא בשקט? השאלה אומר ככה, שייף עיל, הוא נכנס לבית הכנסת או לבית המדרש, בנוחה, אף אחד לא מרגיש. ופתאום יש קושיות, תירוצים, אז הוא מעורב, הוא מתערב איתם. הוא מקשה, מתרץ, מפרש. אחרי שסיים, אז בדרך כלל מי שניצח, אז הוא הולך ככה מבסוט, מענע בראש. ראיתם? אני היום ניצחתי. לא. הוא ממשיך, איך שהוא נכנס, ככה הוא יוצא. שאיף עיל, שאיף נפיק. וגריס באורייתא תדירה. זאת אומרת, אין רגע שהוא לא לומד תורה. אבל על הכל, בסוף, בסוף, שורה תחתונה, ולמה חזיק תיבותה לנפשי. אפילו אם עצמו לא אומר לעצמו, אני ניצחתי, אני גדול, אני יודע, לא. אומר לעצמו, אני לא יודע, אני צריך עוד ללמוד, אני צריך עוד איזה. זה נקרא אדם שהוא מתנהג בענווה. ולמה חזיק תיבותה לנפשי. וירושלמי חגיגה, שם הגמרא אומרת, מעשה במרים בת מוכר בצלים. מי זאת הייתה? בואי נה ידידיה. מי זאת הייתה? מרים בת מוכר בצלים. מה אתה לא יודע? אתה שמעת את זה שלוש פעמים ממני, במהלך ימי חייך. מה? מרים בת מגלת. מה היה איתה שפעם אחת היה תלמיד חכם אחד, זה סיפור ארוך, לא נאריך, נגיד את הסוף שלו, אז הוא ביקר אצל הרב שלו בגן העדן, והרב שלו לקח אותו לראות את הגיהנם, וראה שמה את המוכס של העיר, ששורפים אותו בגיהנם, ומתחת המקום שלו עובר נהר של מים קרים, והוא רוצה לשתות, אז הוא מוציא את הלשון, מוציא את הלשון לגוע במים, והמים בורחים. איך שהוא מגיע למים, ככה המים מענים אותו. הם זורמים, זורמים, זורמים לידו, פותח את הפה, מוציא את הלשון, המים בורחים. אז ככה היו מצערים אותו. טוב, אמר לו, אתה רואה את איך שמצערים אותו שם? נוקמים בו. אחר כך יצא מגיהנם לראות, ראה על הפתח של גיהנם, שוכבת שם איזו אישה, ומכיר אותה, זאת מרים בת בעלי בצלים, אבא שלה היה הסוכן של כל הבצלים שלה, של המדינה. מה היא עושה פה? אמר לו שהייתה מתענה ומגלה לחברותיה. כל יום הייתה יושבת בצום ומספרת לחברות שלה, אני היום בתענית, אני רואה איזה צדקת, היא איזה בבא, היא יכולה לעשות ניסים, נפלאות, וכולי. אז אמר, זה היה, זה הדין שלו. אומר זה, לכן תדע, מי שעושה מצוות, עושה דברים, מפרסם את עצמו, זה השם ישמור. מקומו, לא רק שלא מקבל שכר, אלא יש לו עונש. למה? שכר היה לו כבר פה, כבוד בעולם הזה, נשאר לו שם רק עונשים שמצילנו, שמור ויציל. אחרי זה מאמר, אומר עוד דבר, אומר הרמק, תראה שבפרשה שלנו כתוב פעם, שלוש פעמים מוקדה. היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, עד הבוקר. ושהמזבח תוקד בו. אחר כך כתוב עוד, והוציא את הדשן והאש על המזבח דוקת, בוא לא תכבה, הנה פעם שלישית. מה זה שלוש? אומר, אחד כנגד שחרית, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, זה תפילת הבוקר, זה תפילת שחרית. אחרי זה ואש המזבח תוקד בו, זה תפילת מנחה. שאל תשכח את תפילת מנחה גם. ואחרי זה, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, זה בלילה. אז אומר הרב בעל התורים, רבי יעקב בעל התורים, זכותו תגן עלינו, אומר, תפילת שחרית, אף אחד לא שוכח. למה אדם יודע, איך שהוא קם בבוקר, נוטל ידיים, ואיך אשר יצר, ואיך ברכות השחר, הולך בית הכנסת, פלל שחרית. תפילת ערבית, גם כן לא שוכחים, כי אדם נורמלי, מסודר, הולך לישון בלילה, חושב, לפני שהוא הולך לישון, לפני שהוא בא הביתה, התפללתי היום ערבית, היום לא התפללתי ערבית, אז הולך מהר לחפש מניין, התפלל ערבית. אבל מנחה, לפעמים נאבד. למה? בפרט שהם משנים את השעון, שעון קיץ, שעון חורף, היה רגיל להתפלל בשעה אחת, עכשיו אי אפשר בשעה אחת. זה הכי מוקדם, נכון? מתי? 1:15, נכון? אפילו 1:16 דקות כבר נהיה. אתה לא יכול לפני כן להתחיל, ואפילו קורבן התמיד אסור להגיד קודם שיגיע הזמן. לכן תדעו, יש אלה שמתפללים בשתי פלחים, הוא מתפלל בדיוק על הדקה, זה לא מועיל. אתה צריך להגיד את וידבר, את קורבני לחמי, כך כותב הרב חידה, בזמן שהגיעה תפילת מנחה, אז תגיד את הקורבן. ואחר כך לעמוד את העמידה, לא שווה. אתה צריך להספיק להגיד את זה לפחות קודם, אחרי שיגיע הזמן, קודם תפילת העמידה. זה אומר, זה שלושת התפילות. אז אומר רבי יעקב על התורים, לכן צריך להיזהר מאוד בתפילת מנחה. כי בתפילת מנחה בקלות אפשר להפסיד חסי שלום. אחרי להיזהר האדם בזה מאוד מאוד. זה שם היצר הרע עובד הכי קשה. והשאלה כותב על זה, אומרים שאין עבודה זרה, אומר, אני אומר, יש היום עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? אומר, הוא עובד, באמצע העבודה הגיע הזמן מנחה, אומר, אין דבר, אני אתפלל ערבית שתיים. או אני עוד מעט אתפלל פה בפינה היחיד. תוך כך, נהיה שקיעה, עבר הזמן, פסיד תפילת מנחה. או שמתפלל אותה אחרי השקיעה, זה לא לך תחילה. לך תחילה צריך להתפלל אותה בזמן. אומר לכן, זה נקרא, בגלל העבודה הוא הפסיד תפילה. אז זה העבודה שלו נקראת עבודה זרה. כי הוא ויתר על תפילה לקדוש ברוך הוא, של הנשמה שלו, בגלל שהוא עובד. לכן, יזהר בזה האדם מאוד מאוד. הכך מאמר עוד אומר שאדם צריך, ולבש הכהן מידו בד, מידו, דרשה הגמרא כפי מידתו. מה זה כפי מידתו? פשט של הכהן היו הבגדים שהם נותנים לכהן לפי המידה, לפי מידה. שלא יהיה לא גדול מדי ולא קטן מדי, אלא בדיוק לפי המידה שלו. אבל דרשו פה מה אנחנו נלמד כעת, הרי אין לנו היום בית מקדש, עד שיבנה, ייבנה בעזרת השם בקרוב. אמר זה, אתה הכל תעשה לפי מידתך, תאכל כמות שמתאימה בדיוק לך, לא יותר מדי ולא מעט מדי. לא מעט מדי שלא תהיה חולה ולא, ותחסיר ויטמינים בגוף וכל מה שצריך, ולא הרבה מדי, כי זה כבר תאווה ואתה עולה במשקל, זה גם כן מסוכן לבריאות. אחר כך גם כסף, תעבוד לפי מה שאתה צריך ולא יותר מדי. אחר זה הדרך, אתה מדבר, תיזהר לא לדבר יותר מדי. כל פעולה שאתה עושה בחיים בעולם הזה, הכל לפי כוחך. ואפילו צדקה, הגמרא אומרת, צריך לתת, אבל המבזבז, אל לבזבז יותר מחומש. אל תפריש יותר מ-20%, למה? שמא אחר כך יהיה עני, ויפול על קופה של צדקה. אז היה רב חיים מצאנז עליו השלום. גאון גדול היה. וחיים מצאנז, זכותו תגן עלינו. אז כתב, תראה, אפילו בזמנו, הוא היה בתקופה, הבן איש חי היה בזמנו, והבן איש חי הרבה מביא אותו ברב פעלים. היה אוהב את השוט שלו, שוט דברי חיים, משהו פלא פלאים. אז בקיצור, דברי חיים מצאנס כותב, אנחנו אומרים, לפני קידוש של ליל שבת, יהי ראווה. יש אומרים אותו כל בוקר בעלות השחר, זה עניין גדול. יהי ראווה מקודם עתיקה דכל קדישין, דית משחת הלילה וכו' וכו' וכו'. מה אתה אומר בסוף? ויזמין ויתהיב לנה וכנפשתנה, מזונה ופרנסה תפתע, בלי צרה ועקת, ממזלה לכל מזונה בתליין. אז הוא שאל, יזמין לנו מזונה ופרנסה. מזונה זה אוכל, פרנסה זה גם צורכי דיור, ריהוט וכל מה שצריך, ביגוד, זה פרנסה. בלי צרה ועקתה. מה פירוש צרה ועקתה בפרנסה וזה? מה הכוונה? הרי כתב את זה רבנו הארי. אז הוא אומר שהתפילה שלא יתפרנס מצרות של אחרים. מה זה? הוא אומר, דוגמה, רופא. רופא, מה הוא מקבל מזכורת? אני חושב שיש איזה חולה, בא חולה. כמה שחולה יותר עשיר, אז הוא יש יותר כסף, כמה שהמחלה יותר קשה, ככה הוא הכנסה שלו יותר. נמצא ומתפרנס מצרות של אחרים. אותה הדבר, תפלל שלא תהיה לא קברן ולא ספדן. אמנם צריך קברן וצריך ספדן, אבל אל תתפרנס מהקבורה. למה? הוא קובר מתים, מזה הוא מתפרנס. הוא מספיד נפטרים, מזה הוא מתפרנס. הוא הולך להזכרות, מזה הוא מתפרנס. הוא מסלסל בקולו בהשכבות, ומזה הוא מתפרנס. אז הוא מתפרנס מצרות של אחרים. או נגיד בבא, מה זה בבא? הוא מקבל קהל, לא משנה, אמת, שקר, בוא נעזור את זה רגע הצידה, את הגניבה ואת הגזלה שיש פה. אבל ממה? באים אנשים, ספרים לו את הצרות שלהם, פסיכולוגיה, נו, ואז הוא לוקח מהם כסף, חולף מהם, אומר, עשה לכם תיקון, 30,000 שקל, וכן, אז זה הדרך. אז הוא אומר, מזלה, לכל מזונה ותליין, בני צרה ועקתה, שלא יהיה למישהו צרות, ממנו אני אתפרנס מהצרות שלו. זה לא, בלי צרה ועקתה, מזלה, לכל מזונה ותליין. כך כתב, עליו השלום, רבי חיים מצאנס, זכותו תגן עלינו. רבנו בהי, עליו השלום, הוא כותב בתחילת ספרו, שכאשר רבנו בהי מפרש, היה שניים באותו דור, 40 שנה הבדל ביניהם. הראשון היה רבנו בהי בן פקודה, כתב את הספר חובות הלבבות, ואחריו היה רבנו בהי מפרש, כתב גם כד הקמח, זה לפי א' ב' ספר נפלא מאוד, ופירוש על התורה, אפלה ואפלה. אז הוא כותב שפעם שהוא נסע מפורטוגל לספרד, שתי ארצות שכנות, הוא עבר, הגיע לספרד בדרך, על הגבול, מצא איזה עיר אחת, מאוד מוזרה. נכנס העיר, יש שם יהודים, שאל אותם, יש לכם ישיבות? הוא אומר, בטח, מלא רבנים יש לנו, איפה הם? מסתובב, בכל העיר יש רק בתי כנסת, אין ישיבה. אמרו לו, ישיבה, אתה רואה שם את הגבעה מרחוק? שם יש ישיבה. הלך. הלך לשם, אומר, הלכתי לשם. ראיתי שם עיר שלמה, מלאה אנשים, תלמידי חכמים, ורק גברים היה שם. אומר, כולם מגיל 14-15 עד גיל, עד סוף ימיהם, עד גיל 80, עד גיל 100 גם, 120. וראיתי אותם, שאלתי אותם, מה אתם עושים? אמרו, פה אנחנו יושבים, לומדים תורה כל היום. אז מי מתעסק איתכם בעסקים? אז סיפרו לו, מה? קודם כל, מה זה אתם גרים פה, רואה לידם בית הקברות. מולם יש גבעה שנייה, בית קברות. אמרו להם, מה זה? אמרו, כן, אנחנו בכוונה בנינו פה בתים וגרים מול בית הקברות, כדי לזכור כל יום את יום המיטה, ברמינן. כדי שאדם ידע, סוף שמה. זו התחנה הסופית, לא הולכם. אז ממילא לא יעשה עוונות. אחר כך אנחנו יושבים, לומדים תורה פה כל היום, אז ממה אתם מתפרנסים? חצי היום השני, אחרי הצהריים, אנחנו חורשים את השדות, יש לנו קרמים, מטפלים בקרם, זיתים, ענבים, פירות, משמש, אתרוגים, הכל, יש לנו הכל. ומוכרים אחרי זה, מזה מתפרנסים וחיים. ומה עם הבית, מה עם המשפחה? כל יום שישי בצהריים חוזרים הביתה. כל השבת בבית, מלמדים את הילדים, דואגים לכל מה שצריך, מביאים להם גם אוכל, מזון, מה שהם צריכים, וממנים מישהו שגם יקנה להם מה שהם צריכים, בגדים וכל מיני צורכי הבית, ויביא להם גם משלוחים, כבר אז היה משלוחים, זה 800 שנים. אומר, וראיתי והתפעלתי מעבודת השם שלהם האמיתית, כמה אדם צריך להקדיש בשביל העולם הבא שלו, ללמוד מהם כמה צריך האדם. אומר, ומה היה איתם הסוף? אומר, ראיתי שם, 40 שנה לא מת אדם לפני גיל 70. ולא היה שום חולה שם בין האנשים, לא היה להם רופא. אז תראה מה זה, כשהם מקדישים את הזמן לזה. כך כותב גם רבי חיים פלאצ'י, בחיים פלאצ'י כותב באזמיר, העיר גדולה לאלוהים, לפני 200 שנה, אומר שם, נוהגים, הזקנים, כל הזקנים בצהריים, באים, היו עושים אותם החכמים, במקום שישבו בשוק, או היה להם שם בית קפה, יושבים בקפה וכדומה, אוספים אותם, ואים אותם לבית הכנסת, לומדים זוהר. וקוראים את הזוהר, דף אחרי דף, עמוד אחרי עמוד, קטע אחרי קטע, וככה היה כל הימים. אומר, וכל אותם שנים שהזקנים היו לומדים זוהר, אומר, אני עד בדבר. לא היה שום אישה לא הפילה, שום ילד לא נפגע, לא נפצע, לא קרה שום אסון, ולא היה שום מקרה רע בכל העיר כולה, בזכות אלה שיושבים לומדים זוהר כל היום. ואפילו שלא מבינים כלום, יושבים וקוראים. הרי ידוע, ככה היה גם בבגדד, רבי יוסף חיים מביא, שהרב הרשש, זכותו תגן עלינו, כשיצא ברח מתימן, ושם פעמיו לארץ ישראל, הגיע לבסרה. מימן הגיע לבסרה, מבסרה הלך עם באורחת גמלים עד בגדד. הגיע לבגדד, ישב בלב העיר, היה שם קבר רב יצחק גאון. קוראים לזה בערבית שייח יצחק. שייח יצחק. ישב שם, שם היו יושבים זקנים וקוראים זוהר. הוא הגיע איתם, היו לומדים זוהר, בדיוק היו בזוהר פרשת בלק. זוהר פרשת בלק, שם כתוב בלעם אומר לבלק, התייצב על עולותיך ואנוכי קרא כו. אז הרשש היה צועק וצועק את המילה כו. כו. העקר עלי כו. אז הזקנים הבבלים שם לא יכלו לסבור. ראו אחד, מה אתה צועק כו? מה זה הכה הזה אתה עושה ככה? אמר להם, אני כו חגת בגלבי. זה שורף את הלב שלי. לא הבינו. אחרי כמה, אחר כך הוא עלה, משם נסע לדמשק, מדמשק הגיע לירושלים. כשהגיע לירושלים, בסוף נהיה ראש החכמים שם, ראש המכוונים בבית אל. באו אנשים מבגדד, ראו אותו, אמרו, זה האיש אצלנו, זה קור. אז הבינו מה הוא התכוון. קור, זה השכינה הקדושה נקראת קור. קור תברכו את בני ישראל, אמור להם. אז בלעם הרשע, מה שמו וזכרו, זה בדיוק מה שאלה הרשעים היום הערב רב רוצים לעשות לנו. לעקור את השכינה מעם ישראל. זה שאמר בלעם לבלק, לך יעצך, אשר יעשה העם הזה, אשר תעשה לעם הזה, כתוב שם? באחרית הימים. אז הוא הציע לו להביא בנות מבנות מואב ומדיין, ועשו את כל הבלגן שם, והייתה מגפה. אז זה בלעם הרשע, יימח שמו. למה? לגרש את השכינה מעם ישראל, לעקור אותה מתוך עם ישראל. ואנחנו צריכים, אדרבה, כעת שבת הגדול, שבת הגדול, השכינה באה שורה עלינו, זה שבת יקרה מאוד. השנה כתוב זה יוצא בדיוק כמו בפסח מצרים. פסח מצרים יצאו ביום חמישי, יוצא החג ביום חמישי הבא עלינו לטובה, ועשור לחודש יוצא מחר בלילה. וזה בזוהר כתוב דומה ליום הכיפורים. למה? יום הכיפורים הוא עשור, 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 גזרה שווה. יום הכיפורים זה עשור לתשרי. והנה יום שבת הגדול שיצאו ממצרים זה עשור לחודש ניסן. ולדעת רבי יהושע בניסן נברא העולם. אז יום כיפור צריך להיות השבת הזאת, לספרת רבי יהושע. המדרגה שלו כמו יום כיפור. לכן אנחנו צריכים השבת, רבותיי. כל אחד לא יבזבז אפילו רגע אחד, ילמד תורה וילמד תורה וילמד תורה, כדי שהגאולה תבוא. וכתב רבי שמעון לוי בספרו כתם פז, בעל השיר בר יוחאי, הוא כותב, דע שכל שנה ושנה בחודש ניסן, הקדוש ברוך הוא מכנס את פמליה של מעלה, הוא מתייעץ איתם ושואל אותם האם אפשר ישראל ראויים שישלח להם את המשיח או לא. מכל שנה בחודש ניסן, ולכן אמרו בניסן יגאלו. אז יש יותר עניין ויותר הזדמנות לא להחמיץ את השעה, לעשות מה שאנחנו יכולים כדי להתקרב לשם יתברך, לקבל כוח מהעוצמה של השבת הזאת. אז נגיד עוד איזה משהו קטן, אמר והסיר את הדשן מעל המזבח. הדבר הראשון שהיה עושה הכהן שבא בבוקר לבית המקדש, מוציא את כל האפר עם כלי מיוחד של השריפה, מה שנשרף במזבח מאתמול. מה העניין? מה? והתורה מדגישה את זה. וגם תיקח את התפילה שאנחנו אומרים בבוקר באביי. שמה? נכון? ודישון מזבח הפנימי, נכון? צריך לדשן את המזבח. מה זה לדשן? להוציא את הדשן. והיו שופכים את זה בהר הזיתים. היום מצאו הארכיאולוגים מקום בהר הזיתים שמה, בקעה ששמה יש מלא דשן של המזבח מזמן בית המקדש. הנה, מי שרוצה ראייה ילך יראה. אז אם כן, מה העניין להוציא את הדשן? תשמע מה כותב הרמב"ן עליו השלום. אומר הדשן זה עבירות שאנשים עשו אתמול והביאו קורבנות ושרפו אותם על המזבח. והמשנה אומרת, אם היה בעל תשובה אל יאמר לו זכור מעשיך הראשונים. הבעל תשובה צריך לשכוח את העבירות. למה? אז החכמי המוסר כתבו, יותר נכון הגאון מבינה, כותב כך, שבעל התשובה לא יזכור את העבירות. למה? ברגע שהוא נזכר מהעבירות אז הוא משחזר איך זה היה ומה היה ומה, זה עצו העבירה. תפסיק, אל תשכח מהכל. איך?
וחטאתי
נגדי תמיד. הוא הזכור שהוא עשה עוונות, אבל לא איך. לא את כל ה... כי זה מביא אותו לתוך הסיפור של המעשה של העבירה. כמו שאמרו הגמרא, הגמרא אומרת, תאסור לו ללכת לאותו מקום שהוא עבר את העבירה, ויגיד אני לא אעבור. כי הוא עוד פעם, הוא מגרה את יצר הרע איתו. זה צריך להיזהר מזה מאוד. זה משפיע הפסיכולוגיה על הראש. אז אומר, לא יגיד לו זכור מעשיך הראשונים, וכן הראה גר שיתגייר, לא יאמר לו זכור מעשי אבותיך. אומר, לכן אמרה תורה, שהיה כהן הגדול בא בבוקר, מה הדבר הראשון שעושה? מוציא את הדשן. לשכוח את העבירות של אתמול, עכשיו יום חדש, אנחנו מתחילים הכל מחדש. כך גם האדם, גם אנחנו. עכשיו אין דשן, אין זה, אבל אדם גם אם עשה עוונות, גם אם היה לו בסדר, קם בוקר חדש, יגיד היום, אני עושה מצוות, היום אני עובד את השם. אז זה עיר הצ'ון שזכות רבנו, מי זה אנחנו מדליקים נר? לשניהם. מה? הלילה, יוד א'. יוד א' זה לא הלילה, סליחה, כן. יוד, אני התבלבלתי, כן, תסלחו לי, כן. אז מה זה הנר של מה? רבי? רבי שלמה מוסיוף, המייסד של בית הכנסת הזה. אני אגיד לכם דבר אחד, מה הוא עשה. הוא הראשון בעולם שהדפיס סידור עם שילוב הוויה עדנות. רבנו הארי כותב שכאשר רבנו הארי אומר שכאשר האדם מברך ברוך אתה השם, כתוב יוד כה וו כה, אבל הוא אומר א' ד' נ' י'. אז מה יעשה? יחבר יוד עם א', כה עם ד', וו עם נ', כה עם יוד. זה נקרא שילוב הוויה עדנות. אז כל הזכרת שם שמיים לכוון שילוב הוויה עדנות. רבי שלמה מוסיוף ראה את זה, והוא תמיד חכם. ראה את זה, התאווה מאוד, הלך הביא את הרב ניסים עני, חברו של הבן איש חי, היה יושב בבית אל, שילם לו כסף ואמר לו תביא פועלים, תביא אנשים, והדפיס את הסידור הראשון בארץ, חוקת עולם. בהתחלה הסידור לחול ושבת, אחר כך מחזורים לחגים, אחר כך מחזור לראש השנה, מחזור ליום הכיפורים. הוא הראשון בעולם שעשה שילוב הוויה עדנות. ואחר כך גם ראה שהחוק לישראל, אנשים מתקשים לקרוא, הדפיס את החוק לישראל המנוקד הזה, היפה, איזה יופי, פסוק פסוק. והוא זיכה את הרבים עליו השלום אשרה ואשרה חלקו. שתהיה מנוחתו בגן עדן, והתפלל עלינו שנזכה להאריך ימים על התורה ועל העבודה, ונזכה השנה לראות בתחיית המתים ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן סלע. נר לכבוד רבי שלמה. 222. רבי שלמה מוסיוף זכותו תגן בעדנו בעד כל ישראל. כן, יש, נו, איך השיר של רבי שלמה בן גבירול? נו, נו. תפסיק אתה. נו. שפל רוח, שפל ברך וקומה. זה השיר שלו. לא, אגדלך זה רבי אברהם בן עזרא. זה אגדלך. שפל רוח זה רבי שלמה בן גבירול. זה היה החזן לפני שהוא אומר קדיש ברכו. לכן הוא אומר, והתגדל בגוי קדוש. און והתקדש מרבה והתקדש מרבה. כמה אמרנו הנר? 260. 300. 300. שלמה, שלמה שלמה, שלמה שלמה שלמה, מי אמר את זה? 500. 500 פעם ראשונה. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו. אדוננו בר יוחאי, ואמרתם כל החי. נו?
5-5-5.
5-5-5, 3 פעמים 5. 5-5-5. 600. אדיר יבנה מקדש אל בני, ברוך יבנה מקדש אל בני, גדול יבנה מקדש, דגול יבנה מקדש אל בני, אל בני, בית המקדש יבנה, הדור יבנה מקדש, ותיק יבנה מקדש אל בני, זכאי יבנה מקדש, חנון יבנה מקדש, אל בנה, בית המקדש ייבנה. איפה הגענו? 600 פעם ראשונה. 630. מה הסוד? כן. 630 פעם ראשונה. 700. רבי שלמה מוסיוף, זכותו תגן עלינו. 700 פעם שנייה. 700. טהור יבנה מקדש אל בנה, ישר יבנה מקדש אל בנה, כביר יבנה מקדש אל בנה, לעד יבנה מקדש אל בנה, אל בנה, אל בנה. יאללה, נו, פסח הגיע. נו, כמה אמרנו? 720. 10 פעמים אב, 10 פעמים חסד, פעם ראשונה, 720 פעם שנייה.
זכה.
אה? טהור יבנה מקדש אל בנה, אל בנה בית המקדש, אל בנה בית המקדש במהרה בימינו, אל בנה בית המקדש. ישר יבנה מקדש אל בנה, אל בנה בית המקדש, אל בנה אש במהרה בימינו, אל בנה בית המקדש במהרה בימינו. כמה הגענו? 800. באיזה עניין נזכר 800? פעמיים 400. 800 פעם ראשונה.
801.
מה הסוד? זה תתה, תתה. כן, 801. 801 פעם ראשונה. ישר יבנה מקדש אל בנה, אל בנה בית המקדש, אל בנה בית המקדש במהרה בימינו. 801 אמרת? 806. תות, גמטרי התות.
820.
אלף. כביר יבנה מקדש, לעד יבנה מקדש, אל בנה, אל בנה בית המקדש, אל בנה בית המקדש במהרה בימינו, אל בנה בית המקדש במהרה בימינו. נו, אז איפה אנחנו? 1,000 פעם שנייה. שלום הרב. נו, מה מצב את המקדש ב... יורד מלמעלה?
בעזרת השם,
אבל לפני חצות אנחנו רוצים. נו, נו.
כשנכנסתי אמרו, האלף לך שלמה.
האלף לך שלמה. אלף פעם שנייה.
אלף
ואחד. אלף? מה העניין?
אלף ועוד אחד.
אלף ואחד. אלף ואחד פעם ראשונה, אלף ואחד פעם שנייה. מלך יבנה מקדש אל בנה, אל בנה בית המקדש, אל בנה בית המקדש במהרה בימינו. נו, אלף אלף ואחד, כמה אמרנו? אלף ואחד. מה, אני ספק של מצות? אני השגחתי עליהם, אבל לא, אין לי רכב להוביל, להבונה. אלף ואחד פעם שלישית זכה מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה. הוא יברך וישמור את
עידון בן שרה
עירית. עידון בן
שרה עירית.
שרה?
עירית.
עירית, או
איזה שם.
מכה דאמה, יברך יתב, יזכה יתב, ימציא לו בת זוג שרה.
אמן.
טובה ונאה.
אמן.
חכמה ביראת שמיים.
אמן.
צדקת בעלת בנים, ותביא לו בנים ובני בנים.
אמן.
עוסקים בתורה.
אמן.
במצוות כל ימיהם, וכן יהיה רצון לומר אמן. תגיד לכבוד רבי שלמה מוסאיו.
לכבוד רבי שלמה מוסאיו, ויהיה ברכה והצלחה בפלאפל הרב.
בכל מכל כל. תמיד נשרוף את נסראללה. לא ככה, ככה שרופים.
רבי חנניה בן הקשה אומר
את הכל. רבי חנניה בן הקשה אומר את הקדוש ברוך הוא, זה גם תקרב להם טוב. שנאמר, ארנח אפי שמעת שדקו, יגדיל תורה וידיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעל מה דיבר הכירותי במליך מלכותי, ועצמח פוקנה ויקרב משיחי. בחי יכון וביום יכון וחי יכול בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ובאמרו אמן.
אמן,
יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה וריחו.
אמן.
לאלה מכל ברכת אשר אתה תשברת ונחמת אדם מכאן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון דעסקין בורא את הקדיש תעדי ותרעדן בדי בכל אתר ואתר. יהי לנו לא נכון חנה וחסדה ורחמה מן קודם מראה שמיה והרעבים הוא אמן. יש שלום הרבה מן שמיה חיים וסבא ושואה ונחמם שזבה רפואה וגלה וסליחה וכפרה ורבח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.
אתרת הדרים לכוון גם המאזינים וגם הצופים, שמעו נא רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו ולכל הנלווים אלינו כל הנדרים, שבועות, חרמות, נידויים, נזיפות, ולבטל כל כללות, אלות, שמתות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים, כל מיני חולאים ומגיפות וכל מיני עין הרע הן וכי יוצא בהן.
בצירוף וברשות קודשא וכל שכינתא עבדין של מעלה עבדין של מטה ביחד, מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, שרויים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, כאן שמות, כאן חרמות, אין כאן שמתות, אין כאן עין הרע, אין כאן נידויים, אין כאן כללות, בין שקילתם אחרים מחלה שקילו אתכם, בין שקילתם תעשיכם שחפתם שום כללה או חרם או שום כונם, או שום גזרה רעה, או חלומות רעים, או פתרונות רעים, משחלמתם לאחרים, אחרים שלמו עליכם. כולם בטלם ומוטלם, כי הרי זה נשבח דבר שאין בו ממש. שם שהסכימו ויתיעו לכם את דין של מטה. כך, יסכימו ויתיעו לכם את דין של מעלה. כל הכללות, חלומות רעים, פתרונות רעים, ועין הרע, וחולים חולאים ומגפות, תפכו עליכם ועליהם ועל כל ישראל לטובה ולברכה. כתכתיב יהפוך אדוני אלוהיך עליך את הכלל לברכה. ואיך אדמו אלוהיכם וכתים ואתם הדבקים באדמו אלוהיכם חיים כולכם היום יהיו לרצון מרפי והגיון לבי לפניך אדוני צורי וגואלי. שבת שלום ומבורך, בשורות טובות.